ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות בפרק חמיש. בא במשנה, טוב, זה משתנה לפי המהדורות, אצלי זה משנה ח', אבל ייתכן שלפי המהדורות זה משתנה. כן, גם במהדורה הזאת זה משנה ח', בפרק ה', פרק חמישי, זה לא איפה שאתה. כן? וואו, וואלה. משנה ח'. זה בסדר, זה בסדר. טוב? טוב. המילה הראשונה, תודה רבה. המילה הראשונה, שבעה. זאת הפעם השנייה שהמילה הזאת מופיעה בפרק הזה, נכון? זאת הפעם השנייה, כן, שהמילה הזאת מופיעה בפרק הזה. היה לנו 11 פעמים המילה 10 או 10, פעמיים מופיעה המילה 7. 7 זהו סדר העולם האנושי. 10 זהו הסדר של העולם הקוסמי הכללי. בעשרה מאמרות נברא העולם, אבל העולם של האדם נמדד ב7. מה זאת אומרת 7? 7 אופני הערכים המוסריים. כן? המקבילים בתורת הקבלה ל7 הספירות התחתונות, שהראשונה שבהן היא החסד. החסד ראשית ההכרה המוסרית, כן? המוסר זה שאני יוצא אל זולתי. זה נקרא חסד או מוסר. ואם כן, עולמו של האדם הוא העולם שבו יש שני אופני קיום, או הטוב או הרע. ולכן יש לנו שתי משניות הפותחות בתיאור סדר העולם, או מצד הטוב שבו, או מצד הרע שבו. המשנה הקודמת, שדיברה על 7 דברים בחכם. 7 דברים בחכם, זה הסדר של העולם מצד הטוב שבו, ו7 מיני פורענויות מצד הרע שבעולם. זה מובן, כן? כיוון שאנחנו בעולם שבו יש אפשרות לטוב ולרע, לכן יש לנו 7 ו7. כן, בבקשה. בוא נסביר לך משהו. גם תורת הקבלה וגם תורת הנגלה משתלשלות מתורת הנביאים. ואצל הנביאים יש, הייתי אומר, דרכי חשיבה השייכים לחוגים הפנימיים של הנביאים. ואצל הנביאים אנחנו רואים בצורה סיסטמטית חזרות, חוזרות ונשנות על מספרים מסוימים. 10, 7 ו3, זה חוזר כל הזמן. אם כן, לא ייתכן לומר שזה מחוסר משמעות. זה שאחר כך המשמעות נוצקת בכלים של ההסברה הקבלית או ההסברה האגדתית וכדומה, או אפילו המשלית אלגורית, זה כבר משני ביחס למסר עצמו. ולכן אני חושב שזה כן צודק להסביר על פי תורת הקבלה דברים שבאופן מפורש לא כוללים את זה. בסדר? בכלל, מה זה הקבלה? הקבלה במקור זה הנבואה עצמה, כן? הרי חכמי הקבלה נקראים בשם מקובלים. דבר שהוא לא מובן, היה צריך לקרוא להם מקבלים, נכון? כן? או בשפה האקדמית קוראים להם קבליסטים, כן? אבל מקובלים זה ביטוי לא מובן, אלא אם כן אנחנו מבינים שהמקובל הוא מי שהוא מקובל בתפילתו, תפילתו מקובלת. כיוון שהתפילה היא ההמשך הישיר של הנבואה, אז יש יחס בין הקבלה לבין הנבואה. אלא, מה בכל זאת מבדיל? שמאז שפסקה הנבואה, הקבלה הפסיקה להתקיים, ובמקומה קם זרם חדש שנקרא חוכמת הקבלה. זאת אומרת, הסידור הסיסטמטי בתור שיטה כביכול פילוסופית, שמאמצת את הסגנון הפילוסופי כדי להסביר את החוויה של הנביאים. אבל אני חושב שהם מקובלים צודקים.
מקובלים כן, אבל מי שכתב את המשנה, באמת מקבל מזה?
הם היו פגיעים
בתורת הסוד וקיבלו את המסר בתורת הסוד?
או שהם היו פגיעים בתורת הסוד, או שהסוד היה בקי בהם. זאת אומרת, שהסוד משתמש בכלים שעומדים לפניו, כלים האנושיים, של אותם תנאים כדי לבטא את עצמו. ברור.
אני סליחה שאני סטייה, כן, אני ממשיך את הרעיון שלו. האם
אם אתה ממשיך את הרעיון שלו, אז למה זה סטייה?
זה סטייה מהדרך שלך.
טוב, ננסה.
אני מעמיק את הסטייה. שהיית בוחן בכלים אלו גם כתבים שהם לא
תנאים.
לא תנאים או לא דתיים או...
כלומר, האם הייתי לוקח, למשל, את... מה? את כיפה אדומה. באיזשהו מקום כן, אני אסביר לך גם למה. כיפה אדומה זה סיפור מייסד, מיתוס. כן? הפסיכואנליזה עשתה הרבה צימס מסביב לכיפה אדומה. עכשיו, אני חושב שתבניות החשיבה של הפסיכואנליזה ושל הקבלה דומות זו לזו. ולכן דווקא על כיפה אדומה הייתי אומר שכן הייתי הולך בכיוון הזה. כן? לא בדיוק באותה סימבוליקה, אבל דברים קרובים, בוודאי.
מה מיתולוגיות?
קל וחומר מיתולוגיות. הרי אחת הטענות של מבקרי הקבלה, נגד הקבלה, זה שיש כל כך הרבה מקבילות למיתולוגיה, שזה ברור לחלוטין שזה חדר ליהדות מבחוץ. כן? אז אם יש טענה כזאת, אז אני גם רשאי להשתמש גם בכיוון ההפוך, נכון? זה בסדר. כן.
אז אם כך כל דבר שנוצר מהראש האנושי, יש לו בהכרח איזושהי נגיעה אלוהית?
באיזשהו מקום כן. זאת אומרת, אחד הדברים שהרב קוק הסביר באורות הקודש חלק א', שלעומת הפילוסופיה, הקבלה היא כוללת. זאת אומרת, היא איננה מניחה פינה חסרת משמעות. בעוד שבפילוסופיה יש מה שנקרא היגיון אריסטוקרטי. כלומר, יש דברים ששייכים למרחב הפילוסופי, והם מעניינים סוג מסוים של אנשים, ויש דברים שעומדים מחוץ לזה. הייתי אומר שמי שקצת שינה את התפיסה הזאת, זה דווקא הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. כן? איך אמרו פעם על סרטר? סרטר מסוגל לשתות כוס של משקה חריף בבית קפה בפריס, ולומר שזו פילוסופיה.
שזאת
פילוסופיה. כן? ויש בזה משהו. כלומר, זה אמנם בא אחרי הייאוש שהפילוסופיה התייאשה מלתאר את המציאות האובייקטיבית, אבל זה העשיר את העולם הספרותי לפחות בהגיונות חדשים. בסדר? אני לא יודע כבר אם הרשאים לקרוא לזה פילוסופיה, אבל ככה זה עובד. בסדר? טוב. אפשר להמשיך? טוב. אז, אבל לגבי המשניות, ברור שאני עושה את זה. סך הכל המשניות נכתבו על ידי חכמי ישראל. חכמי ישראל שייכים לאותה זרימה מסורתית שמוסרת מדור לדור תכנים בצורה אליגורית. כן, בסדר. אז אם כך, הסברנו את המילה שבעה. הפעם השנייה שמופיעה המילה שבעה במשנה שלנו, זה מכוון כנגד הרע העולמי. אז אם כן, אנחנו נעשה סיור בתוך הרע. אם תרשו לי. כן? אם יש אנשים חלשי אופי שיגידו עכשיו. מה?
בקודם
היה רע עם הגולם. נכון, אבל הוא לא הוזכר במפורש. נאמר שבעה דברים בחכם, היפוכם בגולם. לך בעצמך תבין. טוב, אז אנחנו יכולים להתניע שבעה מיני פורענויות באין לעולם. מה פירוש באים? באים זה נופלים? הם באים, הם לא היו בעולם, והם באים. מי מביא אותם? בעל כורחם של הדברים? של הפורענויות?
מי שקורא להם.
מי שקורא להם? מה אתה אומר?
אני אומר מצויים.
מצויים בעולם?
כן.
אז הם לא באים, הם כבר היו. לבוא, לא הייתי פה, ואני באתי.
באים כתוצאה מדברים מסוימים ש...
אז זה נכון, אבל אני שואל, מה פירוש המילה לבוא?
אולי לרדת כמו השמש.
אני רוצה לשאול שאלה ספציפית. מי מביא אותם?
מי שמזמן אותם.
למה אתם אומרים את זה? היה צריך להגיד שבעה דברים, אם אתם אומרים שהאדם מביא, היה צריך להיות כתוב, אדם מביא לעולם שבעה מיני פורענויות, אבל זה לא מה שכתוב. יפה. שמעתם מה שאסתר אמרה? הם באים לבד. כן, השבעה
מיני... ישויות בפני עצמם?
הם באים. הם באים. אף אחד לא הזמין אותם, הם באים. כן? עכשיו, אני רוצה על יסוד זה להבין, לקרוא לכם פה, אני לא רגיל לקרוא במפרשים, בשיעור, אבל הוא כותב את זה כל כך יפה, רבי חיים מוולוז'ין, לא, אין לכם את זה במהדורה שלפניכם. יש לך את זה? כן, טוב. אז אסתר הביאה עותק, את יכולה להשאיר אותו לכולם? לא. אז בקיצור, רבי חיים מוולוז'ין אומר כך, לשון באין, משמע מעצמן. והעניין, כי הנה נמצא ברייתא דרבי יהושע בן לוי מענייני גהינם. מכירים? יש מסכת גהינם. שמעתם על זה? זה לא במשנה. כן, זה משנה חיצונית, שנקראת מסכת גהינם. כן, דנטה אגב לקח משם. מה? ברייתא, כן, שנקראת או מעשה דרבי יהושע בן לוי, או ברייתא, או מסכת גהינם. זה נקרא ככה, מה אני אעשה? כן, זה ספרות מדרשית לא כל כך מוכרת, אבל זה קיים. זה תיאורים מזעזעים של הגהינם. לא, ואנחנו יודעים בוודאות שדנטל ינק משם, בתיאורים שלו של התופת. אז אומר על זה הרבי חיים וולוז'ין, נמצא ברייתא דרבי יהושע בן לוי מענייני גהינם אשר יבהיל השומעים לגודל ייסורי גהינם. ולכאורה, הלא כמוזר יחשב איה רחמנות המרחם על כל מעשיו. זה ממש יהודי, האמירה הזאת. כן, בעולם הפגני זה מובן מאליו. האלים יש להם קנאה כלפי בני התמותה. אבל האל הרחמן, הטוב, איך הוא עושה דברים כאלה? נכון? איה רחמנות המרחם על כל מעשיו. אבל העניין הוא כי אין זה כלל על דרך העונש. כלומר, כל הגיהינם שיש בעולם, יש גם גיהינם בעולם הזה, ראינו הרבה גיהינם בעולם הזה גם, זה לא עונש. רק כמו שאמר הכתוב, רשעים תרדף רעה, החטא עצמו מענישו. וכן בגהינם אמרו חז"ל, רשעים מעמיקים להם גהינם. אז מי מעמיק את הגהינם? הרשע עצמו. וכן אמר הנביא, הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות, לכו באור אישכם, כי בחטאיהם עושים להם אש של גהינם בעצמם. והנפש החוטאת היא בגהינם בחיים מיד אחרי החטא, ואין האדם מרגיש. לכן אמר פורעניות באים, רוצה לומר מעצמם הם באים. כלומר, במילים אחרות, לא הקדוש ברוך הוא מעניש. כלומר, לפי זה יוצא שהמושג של שכר ועונש לא קיים ביהדות. אני רוצה להסביר את זה יותר. אתם מכירים
בעולם הזה?
בעולם המושג בעולם הדימויים של העת העתיקה, זכור במצרים זה היה, מישהו מגיע לפני בית דין, לוקחים את המעשים הטובים שלו, שמים על כף מאזניים אחת, ויש כף מאזניים שנייה, שמים את המעשים הרעים ובודקים מה עומד על מה. כן? אז יש פה בעיה עם הדבר הזה.
בבקשה?
יש בעיה עם הדבר הזה. הבעיה היא שאני, שעומד לפני בדין של מעלה, אני אגיד להם, אולי תוותרו, מה אכפת לכם? לוותר. הבנת אותי?
כן, אבל איך אני לוותר?
למה שלא יוותרו?
זה המיתולוגיה, ככה.
אבל זה בדיוק מה שאני שואל, זה לא פייר. אני רוצה לצייר את זה יותר ברור. יש למעלה שלושה מלאכים שמחכים לי, עם משקפיים, ועם כנפיים אדירות, ויש לפניהם ספרים. ספרים ענקיים. שלושה ספרים. ואני שואל, מה זה הספר הזה? אומרים לי, זה המעשים הטובים שלך. תראה, זה נדק. ומה זה הספר העבה הזה? זה המעשים הרעים שלך. אוהו. ומה יש באמצע? באמצע נמצא החוק. מה מקבלים על כל מעשה? אתה נתת 10 אגורות לאדם מסכן. מגיע לך, בוא נבדוק. מגיע לך 5 דקות בגן עדן. יפה. פה דיברת לשון הרע. וואו. לשון הרע 3 פעמים. וואו. דפדפים. שעתיים בתנור 4. כן? כן, בסוף, כשגומרים לקרוא את הכל, מכניסים את זה למכונה, מגיע לך ככה גיהינם, ככה גן עדן. עכשיו, יכול הנידון...
אתה עובר גם את זה וגם את זה, או שמאזנים את החשבון?
הרי, אבל הטוען, האדם הזה שמגיע לפני בית דין של מעלה, יכול לומר, רבותיי, אני לא אספר לאף אחד למטה, אני לא חוזר למטה, בוא נשמור את זה בינינו. תוותרו. תנו לי גן עדן בלבד. מה אכפת? מה, אני כזה חשוב? כן? מה זה הנקמנות הזאת? נכון, רציתם להפחיד אותי כשהייתי למטה, אבל עכשיו אני פה, נגמר הסיפור. תוותרו. נו, לא פייר? זה הטענה של רבי חיים מוולוז'ין. כן? היה הרחמנות של המרחם על כל מעשיו. מה אכפת לו? מה זה הנקמנות הזאת? מה זה מיתולוגיה?
אבל אם אנחנו נדע את זה פה...
התשובה היא...
זה השפיע עלינו.
אתה אומר שבעצם זה באמת ככה, רק אף אחד לא יודע.
לא יודע, אבל אם אנחנו נגיד את זה פה, זה השפיע עלינו.
לא, אבל אני אקרא יותר מזה. יש אפילו יותר מזה. יש לנו עיקרון שטוב להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא, נכון? וגם אנחנו יודעים שאחת המידות הטובות שמצפים מן האדם זה הוותרנות. אז למה אלוהים לא מוותר? אפילו כתוב בתלמוד, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב או יוותרו חייו. שואל שוב, גם רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש אחת, הוא שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מתנהג במידה המתבקשת מכל אדם טוב? שיהיה הוותרנות.
לא בן אדם.
התשובה היא אחרת. התשובה היא שבכלל זה לא הקדוש ברוך הוא עושה את זה. המעשה כולל בתוכו את התוצאה שלו. זה כמו שאדם יאמר, אמנם הכנסתי את היד לאש, אבל אני מבקש שיתחשבו בי ושהאש לא תשרוף. למה להעניש אותי שהיד נשרפת? זה בכלל לא הענישה. המעשה הוא מעשה ששורף ידיים. כמו כן, אם אני נזרק לבריכה, אני לא יכול לבקש שיתחשבו בי ושלא אתרטב. כי מים זה דבר שמרטיב. ברור, זאת אומרת, שאי אפשר לבוא בטענות אל ריבונו של עולם, איי רחמנותו, האדם הוא העושה לעצמו את המעשה. יוצא לפי זה שהביטוי האמיתי איננו שכר ועונש, אלא מידה כנגד מידה. זה משהו אחר לגמרי. מידה כנגד מידה, הכוונה שאני מתמלא במה שאני נפתח אליו, או נסתם אל מה שאני נסתם אליו. כן, מה רצית?
שזה לא נכון שהקדוש ברוך הוא לא עושה, כאילו שזה לא הוא...
זה ממש נכון.
הוא הרי קבע את החוקים שאתה כשאתה נכנס למים אתה רטוב, כשאתה נכנס ליד לאש אז אתה נשרף, זה החוקים שלו.
זה מה שהוא ברא.
נכון.
זה מה שהוא ברא, זה לא חוק. הבנת את ההבדל? כלומר, אם הייתי אומר, מי שאומר לשון הרע, שורפים לו את הלשון, זה משהו אחר לגמרי. כי אז אין שום קורלציה בין מה שהוא עשה לבין העונש. ברור? אבל אם אני אומר, מי שיכניס את היד לאש, ידו תישרף, זה כבר לא עונש. זה המעשה עצמו. הבנת את ההבדל? כן.
מה זה נותן שאתה משנה את
ההבדל הוא תהומי, כי העונש הוא חיצוני למעשה, ומה שאתה קורא סיבה ותוצאה זה עצמי למעשה, זה כל ההבדל.
אז למעשה הוא יצר איזושהי בריאה שמתוכה שלושת רבעי מהעולם בדוק יהיה בגיהנום.
למה שלושת רבעי מהעולם בדוק?
כי אנשים, רוב רובו של העולם, הם אנשים שהם לא, אתה יודע, בוא נחלק איזה רגע לצדיקים ורשעים.
איך אתה יודע? בדקת?
בגלל שאני מסתכל, אתה יודע איך העולם עובד. יש הרבה אנשים שהם אינם יהודים, והם לא מקפידים על מה שהם אמורים להקפיד. וגם בתוך היהודים...
איך אתה יודע?
אני אומר, לפי האומדן, הרי האומדן זה הציות לתורה.
זה האומדן שלך.
אני מניח שאם אתה רב, אז האומדן שלך...
אז כנראה טעית.
מי מקשיב לתורה או מי לא.
אז כנראה שטעית. כן. אני אסביר. יש עיקרון במשפט הכללי שנקרא אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, נכון? זה עיקרון של המשפט הרומי, שהוא בדיוק ההפך של העיקרון של ההלכה, שאומר שאי ידיעת החוק פותרת מעונש. כלומר, כל זמן שאינני מודע לזה שאני מחויב כלפי איזושהי נורמה, הנורמה הזאת לא מחייבת אותי. מובן? ואז זה תלוי בפי כל אחד ואחד. למשל, התלמוד שואל שאלה נפלאה במסכת מכות. התלמוד שואל, מדוע גויים מתים? זה שאלה יפה, לא? זה שיהודי מת, אני מבין. כי הוא עבר על דברי תורה. אבל למה שגוי ימות? שואל התלמוד.
כמו שיש יהודים שמתו ויש
נחש. רק, רק, זה לא התשובה של התלמוד. התלמוד עונה תשובה אחרת לגמרי. הוא אומר, בגלל שהם עוברים על עבירות של דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? זה הנורמה המוסרית המקובלת על האנושות. אז ברגע שאדם עובר על מה שהוא הנורמה המקובלת עליו, הוא נענש. כמו כן, שואל התלמוד, מדוע עמי הארץ מתים? מה זה עם הארץ? לא, זה לא גור, זה יהודי שהוא לא, שהוא לא בן תורה. כלומר, זה שתלמידי חכמים מתים, אנחנו מבינים. התלמיד חכם, הוא יודע את החוק, הוא גם מבין את המשמעות. ולכן, כשהוא עובר על החוק, הוא מת. אבל מי שאיננו בכלל תלמידי חכמים, אז למה שימותו? אותה שאלה ששאלנו על גויים, שאלנו גם על מארצות. נכון?
זה עדיף לא להיות, לא להיות מודע.
רגע, ודאי. זה הרבה יותר כדאי לא לדעת. לא לדעת זה הרבה יותר כדאי.
זה כואל.
אתה צודק. אלא מה? זה פחות אידיאלי. זה כבר שאלה אחרת. אמר קהלת ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב, ואמר הרבי מקוצק, רק שיוסיף.
רק שיוסיף.
כלומר, ודאי הוא בדע. זאת אומרת שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים לא בגלל שזה כדאי, אלא בגלל שזה אידיאלי. נשאלת השאלה האם זה כדאי להיות אידיאליסטי? התשובה היא שאידיאליסט לא שואל את עצמו אם זה כדאי. כי ברגע שהוא שואל את עצמו אם זה כדאי, זה כבר לא אידיאליסט. בואו נחזור עכשיו. אז למה עמי הארץ מתים? אומר התלמוד, בגלל שני דברים. בגלל שהם קוראים לארון הקודש ארון, ולבית הכנסת בית עם. מה כזה חמור? כי מה שמחייב את העם הארץ, זה הכבוד לתורה. לכן כאשר הוא עובר על מה שמחויב בעיניו, שזה כבוד התורה, אז הוא מת. נשאלת השאלה, אז למה צדיקים מתים? מה? אם אנחנו אומרים שהחטא הוא הממית, הרי הצדיק לא חטא. הוא חטא ביחס לנורמה יותר עליונה, נורמת החסידות. כי הרי מי שראוי למידת חסידות ולא נוהג במידת חסידות, אז הוא נענש על כך. לכן אמרו חכמים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. מה שאיננו מדקדק עם אדם אחר, מדקדק עם אלה שקרובים אליו. ולכן יש תמיד איזושהי סיבה למות, אבל היא תמיד פונקציה של הידיעה של האדם.
אז כולם מתים בגיל 80 בסופו של דבר.
כולם מתים בגיל 80? יש אנשים שמתו בגיל 20, יש אנשים שמתו בגיל 100. אז קשה לי לקבל. מה? כן, ברור. השאלה היא כזאת. זה שמת בגיל 80, מתי נגזר עליו שימות? ברור. זה לא אומר שזה דווקא באותה שנה. יכול שנגזר עליו לפני הרבה זמן. ברור. כן. לא הבנתי כלום ממה שאתה אומר. אתה יכול לעזור לי, בבקשה? אני מבין את הדברים יותר לאט ממך. בבקשה.
להגיד שאם בן אדם חוטא פוגע בעצמו, מעניש את עצמו, אפשר.
נו.
להגיד שבזה מתמצא הדין, מסתיים הדין, אי אפשר.
למה?
קודם כל, תספר את המשניות של המשנה. לפני מי אתה ליתן דין
לחשבון? שזה רק בעתיד. שזה רק
בעתיד.
כבר קדמך רבי חיים וולוז'ין ואמר, הנפש החוטאת היא בגיהינם בחיים מיד אחרי החטא. ואין האדם מרגיש.
זאת אומרת, בכל רגע ורגע דנים אותי.
נכון. וכאשר אני... לרגעים תבחננו. יש פסוק כזה. לרגעים תבחננו. כשכל רגע ורגע אנחנו עומדים לדין. כן.
אתה לא עתיד לדין לחשבון, אז המשנה אתה מנוסחת לפני מי אתה נותן דין לחשבון, אתה לא...
בעתיד תדע. בעתיד תדע. אז אני מסביר לך. בעתיד תדע. אני מסביר לך. בעתיד תדע. אבל זה כבר עכשיו. בסדר?
זאת אומרת, העונש עכשיו יסבירו לך אותו בעתיד.
יפה. משהו כזה. זה מובן מה שאני אומר?
לא.
אני מסביר שהנפש החוטאת נכנסת לגיהינם בשעת החטא. אלא שהוא לא יודע את זה. זה מה שאומר, אני האדם מרגיש. הוא לא יודע את זה עד שימות. במותו יודע.
אבל הוא מרגיש את זה.
לאו דווקא.
ואת המשניות שהבאתי אתה מסביר על... אז מה, העתיד שלנו זה בעצם עובד.
נכון.
אז אני אשאל שאלה אחרת. הרי יש שאלה צדיק ורע, או לפי מה שכבוד הרב אומר, צדיק צדיק צריך להיות לא טוב?
נכון, לכן זה קושיה. לכן צדיק ורע לו זה קושיה. ודאי, קושיה וסותר אצלי זה אותו דבר. צדיק ורע לו, זו קושיה.
אבל אם יש סתירה לדברים, זה אומר שההנחה לא נכונה.
לא, לאו דווקא. קודם כל, לפי העיקרון, אל תיתן לעובדות לבלבל לי את התיאוריה, זה דבר ראשון. דבר נוסף, לא, זה עיקרון כללי במציאות, אבל אתה תמיד יכול לומר שברגע ששאלה זה דוחה את העיקרון, או שיש משהו להעמיק שם. עכשיו, אני חושב שאני לא מחדש לך שסוגיית צדיק ורע לו היא מהסוגיות הנידונות בהרחבה ביותר ביהדות, נכון? למשל, ספר יוב, למשל, שדן בשאלות האלה. כן? ואז באמת התלמוד שואל. הרי התלמוד במסכת ברכות מביא שמשה רבנו שאל את השאלה של צדיק ורע לו, נכון?
ויש... ירמיהו הנביא שאל את זה.
גם ירמיהו הנביא, יפה.
דרך השיים צלח.
נכון, שאלו כל בוגדי בגד. כן? ויש מחלוקת בתלמוד אם הקדוש ברוך הוא נתן תשובה למשה או לא נתן תשובה למשה. נכון? מחלוקת רבי מאיר וחכמים, מה הקדוש ברוך הוא ענה למשה והאם התשובה הזאת מספקת או לא. אז זה כנראה לא כל כך פשוט.
בגלל זה רע לו. אם הוא היה באמת צדיק לא היה רע לו, באמת זה פשוט.
אבל אמרו צדיק ורע לו.
דיברת פעם משהו על רבי נחמן מברסלב.
בסדר, אני בכוונה לא נכנס לסוגיה, כי זה לא הסוגיה שאנחנו עסוקים בה.
מי יכול להתברר צדיק או לא? אתה נותן איזה נוסחה צדיק.
בוודאי שיש הגדרה מה זה צדיק. ודאי שאפשר לתת נוסחה מה זה צדיק. אתה רוצה הגדרה מה זה צדיק? כן או לא?
כן.
הלו, אתה שם, אתה רוצה שאני אתן לך הגדרה מה זה צדיק? אני אתן לך הגדרה מה זה צדיק. צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. זה הגדרה.
אוקיי, מה זה הטוב והרע?
Oh.
הטוב והרע? רוצים תשובה או לא? לא, כי, לא, אנשים לא רוצים שאני אענה, אבל אני רוצה לענות. אני פשוט עומד עכשיו מול כולם, איש נגד הזרם. טוב, זה מה שמוסיף חיים, רע זה מה שמקטין את החיים, ממעט חיים. נו, טוב, יש הגדרות. מה זה חיים?
לא,
לא. מה?
מאיפה ההגדרה הזו?
מהרב קוק. על פי הרמב״ם במורה נבוכים. בסדר?
יכול להיות שמשהו מוסיף חיים מצד אחד ומקטין חיים בצד אחד.
נכון, ולכן נצטרך כבר הגדרות מדויקות. כלומר, הקריטריון הוא קריטריון כולל. איך הוא מתממש, זה כבר סיפור אחר. למשל, אם אני הורג מישהו שרודף אחרי מישהו להורגו, אז אני הרגתי, אבל הוספתי חיים. כלומר, לכן יש פה עניין של איך המימוש של הקריטריון. כן, בבקשה, אדוני. זה ברור, אבל מה זה פותר את הבעיה שלנו?
לא, כי אז אני לא
רואה את השאלה, בואו תיוותרו לי. בואו תכניסו לי לגיהינם. כן, אבל למה הוא רוצה להיכנס לגיהינם? בגלל מה שהסברנו. שהמעשה הוא עצמו הדן את האדם. כיוון שהמעשה דן את האדם, האדם מרגיש צורך בצירוף שהייסורים עושים לו. עבר כל האיסורים, אז כבר אין גיהינום. גיהינום זה אש, נכון? כמה זמן אש יכולה לבעור? כל זמן שיש חומר בעירה. נגמר, נגמר. נדע?
אומרים הרב שגיהינום זה גם הבושה.
אותו דבר, בושה זה אש.
יש בגורל של הבן אדם דברים שהם בלי שום קשר ישיר למעשיו. זאת אומרת, סוג של קרמה או גורל, לא שקרה לזה, שהרבה פעמים אתה יכול לעשות דברים, לקבל דברים הפוכים, וזה לא משהו כל כך הגיוני וישיר כמו אש ושורף את המים שמרכיבים. ואני לא, לפעמים אתה לא מבין בכלל איך קורה לבן אדם משהו כזה ולא בלב. זאת אומרת, יש הרבה פעמים דברים לא מובנים, זה לא כזה ברור ולוגי.
כלומר, מה שאת אומרת שבמציאות לא רואים את זה. מה שאת אומרת?
בחיים האלה לא רואים את זה.
נכון. אני מסכים איתך לחלוטין. זה הקושי המפורסמת של צדיק ורע לו.
לא, לא בהכרח של טוב ורע בכלל.
זאת כבר שאלה כוללת. האם התפקוד האולטימטיבי של העולם הוא תולדה של נוסחה מוסרית או לא? כן? כלומר, היא יכולה להיות ההנחה, היוונית למשל, שיש בעולם טבע. ואז המוסר, הטוב והרע, זה מין בועה קטנטנה בתוך אוקיינוס של סתמיות. כן? או, מה שאת מביאה, הקרמה, זה מין גורל בלתי נשלט על ידי האדם. כן? הסמסרה מעבירה אותי מחיים לחיים, בלי שאוכל להשתחרר מזה כלל וכלל. כן, התפיסה הזאת היא תפיסה שמניחה שהמבנה הבסיסי של העולם איננו בנוי על המוסר. נכון? זה אפשרי רק אם אני טוען שהעולם לא נברא. אם אני אומר שהעולם נברא, אז העולם כולו, עם כל מה שיש בו, הוא תולדה של אקט מוסרי. אם הוא תולדה של אקט מוסרי, דהיינו הרצון, ממילא זה אומר שגם מה שנראה בעיניי כבלתי שייך אל תורת המוסר, יש בו איזה מוסר סמוי. נכון? זה בדיוק הוויכוח שיש בין טועני הבריאה, שזה היהודים, לבין מתנגדי הבריאה, שזה כל השאר. כן, היה ויכוח על זה פעם, כשיעקב אבינו הגיע לחרן. ויאמר להם יעקב, מה הוא אמר להם? ויאמר להם יעקב, אחי. למה אתם אחים? כלומר, יעקב טוען שהבסיס של חיי האדם זה האחווה. לכן הדבר הראשון שהוא אומר להם זה אחי. ומניין לך שאנחנו אחים? אז הוא ממשיך, מה הוא אומר? מאין אתם? כולכם נבראתם, יש מאין. ולכן כולכם אחים. אתם שייכים לאותה מערכת מוסרית. ויאמרו לו, מחרן אנחנו. זה הפילוסופיה הדתית שאתה המצאת. מצד האמת, אנחנו באים מצד חרון אפו של עולם. אותו קרמה שהזכרת. זה מה שהם טענו. כשיעקב ראה שהם אינם קשובים למה שיש לו לומר, אז הוא שאל, הידעתם את לבן בן נחור? כלומר, האם שמעתם על המשפחה של אברהם אבינו? או במילים אחרות, האם התנ"ך נמצא בספרייה שלכם? ויאמרו, ידם. ויאמר, השלום לו. האם מה שקלטתם מן הספרייה הזאת, מהספר הזה שמצאו בספרייה, זה מסר של שלום? ויאמרו, שלום. קלטנו. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. אז כלומר, מתוך ההבחנה שבתוך החברה הזאת איזשהו רושם של שיטת הבריאה עדיין קיים, חשב יעקב שהוא יכול משם להקים את האומה הישראלית, וכך הוא עשה כשהוא פגש את רחל בסיפור ארוך. בסדר? טוב, אז אם כן, דיברנו על שבעה, כן?
משהו קטן.
איך אתה יודע?
על עצם העניין הזה שיש בעצם מידה כנגד מידה, או שבעצם המעשה שלי הוא שקובע את התמורה, את העונש, לא משנה.
זה לא עונש, את התגובה.
תגובה, כן. שבעצם אין התערבות אלוהית בעולם.
יפה. זה מה שזה אומר, שאין התערבות אלוהית בעולם. יפה מאוד. לא, לא. זה לפי מה שאנחנו מסבירים, זה הכל עניין של הפעלת מערכות, נכון? אז אתה צודק, לפי זה אין התערבות אלוהית בעולם.
חוץ מניסים.
חוץ מניסים, אבל הנס זה החריג, זה לא המצב הנורמלי. וזה מה שלמדנו בספר בראשית, שביום השביעי, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. הוא לא מתערב יותר כלום.
אז רגע, מה זה השגחה?
השגחה זה לראות מבחוץ שהמכונות עובדות כמו שצריך, כי אם יהיה צורך, אז הוא יתערב ויעשה נס. אבל זה לא המצב הרצוי.
מה לגבי מחדש בכל יום מהיסוד הראשי? אבל אני זוכר שאמרת שככל שהאדם יותר צדיק, ההשגחה יותר...
כלומר, הוא מתעלה למדרגת מציאות יותר משמעותית. כלומר, הוא עושה את הפעולה הזאת, עולה ויורד. ואז חייו משמעותיים יותר. במובן הזה הם מושגחים יותר. מה זאת אומרת שהם מושגחים יותר? הם יותר שייכים לסדר האבסולוטי של החיים. ולכן הוא ישמר יותר.
ואיפה הדבקות, התפילה והכוונה?
אותו הדבר.
בדיוק.
זה בדיוק זה. כאשר אני מתפלל, אני מתחבר אל הרצון הנצחי. הרי אם אני חולה, למשל, אני אומר, רפאנו השם ונרפא, איך אני מסייב את הברכה? רופא חולה עמו ישראל. מי אמר לך את זה? אולי עוד לא רופא את חולה עמו ישראל. אולי עוד לא רוצה. אלא מה שזה בא לומר, זה משהו אחר. הוא תמיד רוצה לרפא את עמו ישראל, את החולים של עמו ישראל. אבל אני לא כל כך רציתי. כאשר אני מתפלל, אני פותח את הרצון שלי לרצון שלו. מאחד את רצוני עם רצונו, ואז כל המעכב שר. ואז הרפואה באה.
ומה עם תוכנית הבריאה? אין איזה תוכנית?
בוודאי שיש תוכנית.
לא, אז התוכנית היא, אם קיימת,
איזה בסיעה. בוודאי, בוודאי. אני רק מסביר איך הקדוש ברוך הוא מתפקד. אני מסכים שיש תוכנית, אני בעד דווקא. אני רק...
אתה מצייר את זה שיש משגיח שעומד מן הצד.
נכון. נכון, נכון, מה הבעיה?
אבל אם יש איזה תוכנית, אז מעילה הוא גם מכוון באיזושהי צורה, אפילו מניפולטיבית, אפילו לא יודעת איך, אבל הוא קשור אלינו.
ודאי שהוא קשור.
זאת אומרת, לא, אבל בקשר של דו-שיח, לא סתם קשר של תצפיתן.
בוודאי, רק הוא תצפיתן ביחס לתופעות הטבע, והוא מקיים דו-שיח עם הנשמה. כלומר, מצד הנשמה יש לנו דו-שיח, מפגש פנים אל פנים, ואז המציאות מסודרת באופן כזה שישנן ערובות שדרכן נשמתנו יכולה להיפגש איתו.
ואנחנו סותמים את הערובות לפעמים.
לפעמים סותמים את הערובות. יפה.
ומי שפותח, אז הוא מקבל בלחץ את הקדוש ברוך הוא.
משהו כזה, כן. כן. בום, אותו זה. כן, ודיברת בום. כן.
בנוגע לשאלה, מדוע גויים מתים וצדיקים מתים?
כן.
האם זה, אני מבין שהמוות משוייך לרע, לעומת הטוב?
כן, כלומר, אין פה שום הנחה שזה הטבע. שמת לב? כלומר, כל הטענות, אני הייתי אומר, למה אנשים מתים? כי מבחינת הטבע מתים. כנראה שאת התלמוד זה בכלל לא מגרד, הדבר הזה. כן.
השאלה אם זה, שואלים למה הצדיקים מתים, מתוך הנחה שזה כביכול עונש?
לא. אני שואל את השאלה, זה בדיוק, המושגים של עונש ושכר, אמנם אנחנו משתמשים בהם כדי להקל על הלשון, כדי לקצר הליכים. אבל בעומק הדברים זה לא עונש, אלא זה תולדה של אי נאמנות. אני לא נאמן לעצמי. ברגע שאני לא נאמן לעצמי, דיינו לנורמה המחייבת אותי, משהו נפגם בשלמות החיים שלי. ואז אני מת. מובן?
רגע, אבל איך נקבע את הנורמה? על ידך כאלו?
כן. נקבעת על ידי. כן. בבקשה. אני זעזעתי את כולם פה.
מה,
סליחה? זעזעתי את האנשים, אני לא יודע. כן, נו, דבר.
זה פשוט דברים שבאמת קשה נורא להשיג.
טוב, רגע, תתני לו, מה השם?
אם שכר ועונש זה פעולות אוטומטיות, בעצם ריאקציות על הדברים שאנחנו עושים, אז איך יכול להיות שאי ידיעת החוק, אי ידיעת המצוות בעצם פותרת אותנו מעונש? הרי אם אכלתי לא כשר, כבר פגמתי במשהו.
זה כבר לא...
שום שנים ידעתי או לא ידעתי.
מה שפוגם זה שאני עובר על האיסור. ברגע שהדבר הוא לא אסור, אז אין פה פגימה. אתה הייתי?
רק אם אני מודע לזה, אז בעצם...
אז זה הופך להיות איסור. דבר שאני לא יודע, הוא לא אסור.
אז תראות, אפשר לוותר לי על כל הדברים האלה?
בדיוק. למשל, אנחנו היום עושים משהו מזעזע. לכבוד שבת, אנחנו אוכלים בשר. רצח. נכון? בשר. זה רצח. ואדם שהכין צ'ון כמו שצריך לכבוד שבת, מגיע לו שכר על זה. איך זה יכול להיות? כן? פשוט מאוד. הוא עוד לא הגיע לדרגה של ההכרה שזה לא טוב לרצוח בהמות. אז במדרגת ההכרה שלו, מגיע לו שכר. בסדר? לכן, אם יש למשל קניבלים, קניבלים הביאו אוכל מהכפר הסמוך, ארוחת צהריים. אז כיבוד אב ואם מחייב לתת את המוח לזקן. נכון? יש פה עוד צעד של כיבוד אב ואם, צריך לחבל. בסדר? טוב. כן. בבקשה, נעמה.
אתה אומר שבעצם האדם הוא זה שזה הנורמה שלו, כן?
הנורמה שהוא מודע לה. הייתי אומר, הנורמה שהוא מודע לה.
אוקיי, אבל אנחנו יודעים, קודם כל אנחנו לא מודעים להרבה דברים, ועדיין אנחנו כן אנשים או כן סופגים כל מיני בחיים. סופגים כל מיני מעלומות
וקשיים. אז זו השאלה ששאלה הגברת שם, מה עם הקרמה? שלפעמים יש דברים בלתי מוסברים. כן,
בדיוק. אז אתה אומר, זה באמת, אתה מציג פה משהו שהוא מאוד מאוד מסובך להבנה.
נכון.
זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו קובעים את זה, וכל מעשה שלנו יש לו תוצאה כזו, ועדיין, כאילו, אנחנו כן אמורים לדעת, ואנחנו כן אמורים לנהוג נכון, ועדיין אנחנו, בקיצור, זה לא מסודר כמו שאתה אומר.
יפה,
לא
כלומר, יפה. את רוצה תשובה לשאלה שלך?
כן.
לא, זה השאלה היא טובה, השאלה היא טובה מאוד. שלכאורה, האדם, לפי מה שאני אומר, מקבל את מה שבא אליו, על פי הזמנתו, והנה אנחנו רואים שבמציאות זה לא תואם, נכון? התשובה, השאלה מי זה אנחנו ומה זה התודעה שלנו. לפעמים אנחנו זה לא אני המודע בגלגול הזה. לפעמים זה קשור למרחב הרבה יותר גדול של הנשמה שלי, בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים, ומצד כל הנשמות שאני קשור אליהם בכל מיני עולמות. ואז יוצא שמרכז התודעה שמדובר עליו הוא לאו דווקא מרכז התודעה שבמודע. אלא יש מרכזי תודעה יותר כוללים.
אבל אנחנו עדיין משפטים
לא, לא נשפטים.
בלי להבין ובלי לדעת.
לא, לא. למה אתה מתעצבן? מה קרה? רק לך מותר...
תכף נרדם, הרב.
לילה טוב. כן. לא, אל תיקח את זה ככה. לא, צריך לחשב, להתחשב. כן, מה אתה אומר?
אני חושבת שדווקא זה דברים מאוד מעוררים.
האמת היא שיש פה חום אדיר.
נכון.
כן, אפשר להנמיך את ה... או לבטל את ההעסקה פשוט, יש פה...
אין
ההעסקה.
פשוט החלונות סגורים.
זה הכל? לא, לא, יש פה חום. לא?
מהדיבורים על גיהנום. כן. הגיעו פה אש.
כן. כן.
אתה
קצת לא עובד. אה, כן. קצת אוויר, כן. סליחה, נו, דברי.
אז אני אומרת שבאמת אין לנו באמת יכולת, זאת אומרת, לנתב...
תלוי, כלומר, אני אומר, זה שאלה מאוד מאוד כבדה. כן, עד איפה אני יכול להסביר את הכל? כנראה שלא את הכל אני יכול להסביר. נכון, הנה, רואה?
זהו, מה שאתה אומר, אני יכולה להבין על מה שקרה, את הדיקים.
כן, אז זה ספר יוב, בשביל זה.
במחנה, ושם...
אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אז אני לא יכול להגיד לך מה בדיוק קרה שם.
כן, צדיקים.
כן, יכול להיות, אני לא יודע, אני לא בדקתי את זה. כן, בבקשה.
אני רוצה בבקשה לחזור כמה צעדים אחורה. אתה הסברת שברגע שה...
כל זה אגב תבינו, שאנחנו עסוקים כאן בפירוש של מילה אחת במשנה.
באים.
המילה באים. כן, שבעה מיני פורעניות, באים. על יסוד זה כל הדיון כאן, בבקשה.
הסברת, תקן אותי אם אני טועה, שהאמת קיימת רק, זאת אומרת, האדם בא לפני בית דין ושופטים אותו ודנים אותו רק כאשר הוא מודע
נכון, לאמת הזו. נכון.
עכשיו, אם זה באמת כך, אז יוצא לפי הלוגיקה שבדברים האלו, שכשאדם הוא חושב שמשהו אמיתי, הוא מקיים את הדבר שהוא... שככה חילקו אותו, או ככה הוא מורגל, אז הוא לא...
יש לו נסיבות מקילות, יפה.
זאת אומרת
ש... או כמו שכתב רבי
חייכמן...
ימח שמו וזכרו. תפו על הבא.
כן. הוא בעצם מילה תקודות, הוא לא היה...
ממש לא. ממש לא. ממש לא.
זה מה שהוא אמר.
למה? אני רוצה להבין.
מה
שהוא
אמר.
מה?
למה לא?
כי היה אסור לו למלא פקודות.
למה? אבל זו האמת שלו.
לא, זאת לא האמת שלו. אני אגיד לך למה. אני רוצה לענות לך. בגלל שהוא אדם. ואם הוא אדם, יש לו הכרה מוסרית.
גם לא הגיוני שיש לכל אחד אמת משלו, אם אמת יש רק אחד.
טוב, בואו נמשיך. מה?
כתוב בדברי הימים שהקדוש ברוך הוא הרי לא דן את האדם, אלא אם כן הוא יודע מהחטא עצמו. כתוב הוכחך והרך לעיניך.
נכון.
זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קודם כל נותן לבן אדם, הוא לשפוט את עצמו, הרי כתוב...
זה רבי נחמן.
אתה האיש.
כן, כן.
שעל תרש.
נכון, נכון.
ואז הוא אמר נקלן.
נכון. זה רבי נחמן, יש לו סביר כזה. כן, מה?
זה נקלן מכולם, אבל רק ממצות את הנושא. כשזה לא מצליח. למה אומרים אחרי מחוות של האדם, קדיש 11 פעמים?
למה אומרים מה?
למה אומרים קדיש אחרי זה
שמעלה מוכן? כי כל פעם אנחנו אומרים או מזמור תהילים או דרשה, ומקובל אחרי מזמור תהילים, או בכלל פסוקי תנ"ך או דרשה, להגיד קדיש.
כן, אבל הקבילים אומרים את זה.
מכבדים אותם. כי הרי מה שקרה, הרי מאיפה זה בא הקדיש? זה בא מזה שלא כל אדם יודע להתפלל, אז לקחו איזשהו טקסט שכל אחד יודע. למה הוא כל אחד יודע? כי הוא כתוב בארמית. הארמית זה השפה של כולם. ולכן לקחו את זה, זה הכל.
הרב כתוב אבל בגמרא, גיל רשעים בגיהנום.
נכון. כן, בבקשה.
אפשר לגבי המוות.
יש מה? ארבעה. 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 כן. כן. אני חוזר על השאלה. התלמוד אומר שיש ארבעה אנשים שלא חטאו מעולם, אז איך זה שהם מתו? התשובה היא שהתלמוד לא אומר את זה. התלמוד אומר ארבעה מתו בעתיו של נחש.
מי זה ארבעה
אנשים? איזה...
זה
בר כוכבא. לא. לא.
קץ אותו נחש שהוא
אומר? אני יכול להגיד משהו? הוא שאל אותי מי זה ארבעה. זה בנימין בנו של יעקב, עמרם אביו של משה, ישי אביו של דוד, וכלאב בנו של דוד. ארבעה אלו. הם כתוב שהם מתו בעתיו של נחש. רגילים לפרש, מה זה שהם מתו בעתיו של נחש? שהם לא חטאו. אבל זה לא מה שכתוב. אלא הכוונה שמצד עצמם הם לא היו נוטים אל החטא. אבל מכיוון שהם היו בתוך עולם מזופת, זה נגע גם בהם. זה הכוונה. כן. כן, אז אני מציע, יש לי הצעה, מה אתם אומרים שנמשיך במשנה? זה הרעיון. טוב. שבעה מיני פורענויות באין לעולם. על שבעה גופי עבירה. כן, האמת היא זה לא שבעה גופי עבירה, אבל זה כאילו שבעה פורענויות יש כאלה. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין. רעב של בצורת באה. מעשרין, הכוונה נותנים מעשר. האדם יש לו שדה, השדה נותנת יבול, האדם צריך להפריש מעשר, מי שלא מפריש מעשר, זה חמור מאוד, זה גזל, זה ממש לא בסדר, כן? אז מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין. רעב של בצורת באה. מקצתן רעבין ומקצתן שבעים. גמרו, כלומר החליטו, שלא לעשר, כלומר כולם החליטו, אין יותר מעשר, רעב של מהומה ושל בצורת באה. ושלא ליטול את החלה, רעב של כליה באה. כן, אם כן, יש לנו פה שלושה סוגים ראשונים, שלושתם רעב. רעב של בצורת, רעב של מהומה, רעב של כליה. מה ההבדל? מה?
בבצורת זה משהו כללי. אתה לא מקצתן ומקצתן, זאת אומרת שהעונש הוא לא על האדם הספציפי, על האדם הספציפי.
מה זה בצורת? אין גשם. מה קורה כשאין גשם? אנשים מתים? לא, לא מתים.
אין אוכל.
אין אוכל, תלוי, יש אוכל שנשאר, נכון? זה לא סוף העולם, זה אמנם מאוד קשה. יש אנשים רעבים, יש אנשים שבעים, יש אנשים ששמרו, יש אנשים שלא שמרו. בקיצור, יש עלייה של המחירים, יש יוקר המחיה. אבל זה לא כליה, אנשים לא מתים ברעב. יש רעב יותר קשה, רעב של מהומה. מה זה מהומה? כולם במצב קשה. זה יכול גם להביא מלחמת אזרחים בגלל זה. ורעב של כליה, הכוונה שמתים. בסדר? יש כמה סוגי רעב. רעב של בצורת, של מהומה, של כליה. מה ההיגיון שמאחורי הדברים האלה?
פשוט...
לא, אני פשוט אסביר. בשביל זה אני פה. אני אסביר. כן. רעב של בצורת, כשקצתם מעשרים וקצתם לא מעשרים, נשאלת השאלה, אלה שלא מעשרים, איך הם חושבים שיטופלו העניים? אתה שואל את אותו אחד שלא מעשר, ואתה אומר לו, מי ייתן מזון לעני שאתה לא מעשר בשבילו? מה הוא יענה? לא. הוא יגיד, יש מישהו אחר שכן מעשר. זאת אומרת, הוא סומך על השני. זאת אומרת, זה לא שהוא אדיש לגמרי, הוא אומר, כיוון שיש כאלה שמעשרים, אני יכול להרשות לעצמי שלא לעשר. או כמו שאנחנו מוצאים אנשים שאומרים, יש מספיק אנשים שמשלמים מס, אני יכול להעלים מס. העלמת מס זאת הבעיה של כולנו. אם אתה הבחנת, אתה יכול להתקשר, כוכבית, משהו... נכון. זאת אומרת, כי אם הוא לא נותן, חסר לי גם, כן? וכו'. בסדר. זאת אומרת ש... כשמקצתן מעשרים או כמקצתן לא מעשרים, אין עדיין אדישות לגורל של העני. אלא יש לסמוך על אחרים, שיטת הסמוך המפורסמת, וזו פגיעה במידת החסד. החסד לא עושה חשבונות כאלה שהוא ייתן ולא אני. כן? יש לנו הרי שלוש מידות שקיבלנו מאבותינו, מידת החסד מאברהם, מידת הדין מיצחק, מידת הרחמים מיעקב. אלה הן המידות שהאומה שלנו קיבלה. אז הפגיעה הראשונה כאן מקצתן מעשרים. מקצתן מעשרים זה פגיעה במידת החסד שירשנו מאברהם אבינו. אחר כך כשכולם לא מעשרים, זה אגואיזם חברתי. כי לא אכפת לך מן העני. זו פגיעה במידת הדין. כי הרי המעשר מגיע בדין לעני. זה לא סתם גמילות חסדים. לפי ההלכה, אם אדם שיש לו כסף לא נותן צדקה, מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת שהעניים תובעים אותו בבית משפט. בבית דין. כלומר, יוצא לפי זה שהצדקה זה לא סתם נדיבות לב. זה דבר שאני מחויב, זה סוג של מס. מובן? ולכן יש פה פגיעה במידת הדין אם החליטו שלא לעשר. למה לא בא רעב של כליה? בגלל שעדיין דואגים לעניים בתחום אחר. בנתינת החלה. החלה זה כאשר הלחם כבר זמין, ואתה דואג באופן מיידי לצרכים של המסכן. ואם אתה מחליט שאתה לא נותן, זה פגיעה במידת הרחמים, ואז באה כליה. מובן? אבל שלושתם מדובר פה ברעב, כי בסופו של דבר מדובר בבגידה במידות של אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. נמשיך. אחר כך בא סוג רביעי של פורענות, דבר בא לעולם, על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, ועל פירות שביעית. מה זה? זה פגיעה במערכת המשפט. חרב באה לעולם על עינוי הדין ועל העיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה. אז חרב זה יותר חמור מדבר. למה? כי חרב זה בא על ידי בני אדם. כן? כלומר, האויב בא. לעומת זה, הרעב והדבר, זה נתונים שבאים מכוח הטבע. אבל פה זה יותר חמור. בא האדם להילחם באדם, וזה כאשר יש פגיעה ביסוד החיים, שזה התורה. התורה דורשת שלא יהיה עינוי דין ועיוות דין, ושיורו בתורה כהלכה. יש פגיעה בתורה, אחד מעמודי העולם נעלם, ואז בא חרב. כן.
מדובר על בעצם מי שצריך לקיים את הדין, את הפירות שביעית וכל זה, כמובן את המעשרות, זה יהודים. לא מדובר על גוי, נכון?
אני לא יודע.
אתה לא יודע?
בפשטות...
פירות שביעית, כן.
בוא נעזור משהו. מדובר באופן כללי. בשפה הלכתית של יהודים. אבל יש גם מקבילות לרעיונות האלה, גם אצל אומות העולם. כלומר, גם אצל אומות העולם אני מצפה למידת החסד, מידת הצדקה, על מידת הדין. כל הדברים האלה צריכים לעשות. זה חלק מן החיוב הכללי של בני אדם. זה כן, זה קטגוריות יסוד. משהו מהסוג הזה.
העולם לא ירשו אותם מהאבותים.
אבל הם ירשו את זה מן המוסר הכללי. בסדר? אצלנו זה מחייב אולי יותר, כי זה המידות של אבותינו. אבל זה המוסר הכללי. כן, בבקשה. זה ייתכן מאוד, בהחלט. בכלל, אני חושב שכל הדברים האלה הם לא עונש, אלא הם תולדה טבעית של ההתנהגות של האדם. כן, אני אגיד לך יותר מזה. המושג של שכר ועונש לא קיים ביהדות. יש ביהדות לעומת זה מושג של מידה כנגד מידה. זאת אומרת שהמעשים שהאדם עושה הם בעצמם פועלים עליו את השינוי של העולם. כן? רעיון חשוב. טוב שאת שואלת. כן.
בדיוק על זה אני רוצה לשאול. למה העונש הוא קולקטיבי?
מדובר פה בהרס החברה. והמרקם החברתי נהרס פה.
מקצת מייסים, מקצת אינם מייסים רב של בצורת בה.
בוודאי.
זהו,
נכון. המעשר היה צריך לחשוב על זה שהוא צריך לנדב, לעורר את מידת הנדיבות של זה שאינו מעשר. כל ישראל ערבים זה לזה. כן? אני אפילו יותר מזה, בגמרא במסכת סוטה כתוב שכל ישראל ערבים על הערבות של השני. כלומר, אני ערב לזה שאתה תהיה ערב לי.
זה מילה כנגד מילה, זה מילה כנגד כל המילות של כולם, ואני אחראי את
כולם. כן, כי עם ישראל לא מתפקד כאוסף של יחידים, אלא כיחידה. זה היסוד של ואהבת לרעך כמוך. אם אני אוהב אותך ואתה אוהב אותי, אז אתה ואני הפסקנו להיות שתי ישויות נפרדות. אנחנו מתפקדים כמערכת אחת. וכיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, אז אנחנו מהווים ישות אחת. מובן? הלאה. מה? צדיק ורע לו. צדיק ורע לו זה קושיה. זאת אומרת, זה קושיה. זה שזה קושיה, זה לא אומר שלא צריך לדון בזה. אבל על זה יש ספרות שלמה ביהדות, למשל ספר יוב, או התלמוד במסכת ברכות שדן באריכות, בשאלת צדיק ורע לו, ויש כאלה שהזכירו שאפילו רבי נחמן ברסלב, אני הזכרתי את זה שיש לו סוגיה שלמה בנושא הזה. נכון, צדיק ורע לו זה קושיה. כן. וצריך... לא, זה לא יוצא מן הכלל. לא, זה לא יוצא מן הכלל, זה רק קושיה. זה לא אומר שאין תשובה. יש תשובה. אבל התשובה דורשת שיעור בפני עצמו. ולכן אני לא עונה. כן? אבל זה לא שזה חסר משמעות. אפשר להגיד שהקושיה מבטלת את התיאוריה. אבל זה לא חייב להיות. כי א', יש לנו כלל שלא נותנים לעובדות לבלבל את התיאוריה. דבר נוסף, יש באמת ספרות שלמה על הנושא הזה. כן? בבקשה.
לפי מה שלמדנו בשיעור שעבר, אני לא זוכר באיזה הקשר זה נאמר, אבל אני חושב שאחד המשתתפים מעיר על זה שלא כולם יכולים לעמוד על בלת האחת, כי יש כל אחד את המקום שלו.
זה נכון.
ועכשיו הרב מסביר שיש את העניין הזה של ערבות.
נכון.
שאני ואתה זה משהו אחד. לא מסתדר.
כדי שאני ואתה נהיה משהו אחד, צריך קודם כל שנהיה שני דברים. כלומר, כדי לדבר על מה שמאחד בין שניים, צריך קודם כל לדעת במה הם נפרדים זה מזה. כפי שכתוב בספר יצירה, הבן בחוכמה וחכם בבינה. קודם כל צריך לעשות הבחנות, אחרי זה מה מחבר. זה כמו שמשל אומרים, יהודי וגוי זה אותו דבר. כן, כך אמר פאולוס. הוא גם אמר שאיש ואישה זה אותו דבר. כך אמר פאולוס. והאמת היא שכל זמן שיש אישה ואיש, יש גם יהודי וגוי. זאת אומרת, כדי לדעת שבין יהודי לבין גוי יש נקודה מחברת, צריך לדעת במה היהודי הוא יהודי ובמה הגוי הוא גוי. כמו כן, גם איש ואישה. להגיד שאיש ואישה הם אותו הדבר, צריך קודם לדעת במה האיש הוא איש והאישה אישה. בסדר? כן, בבקשה. מה לא הבנתי את השאלה?
כאילו אמרת על זה כיחידה אחת, ופרדי כאילו העניין הוא להציג את הארץ בקבוצה אחת, כאילו זה משהו שכבר
נעשה. את אומרת שברגע שמדברים על קולקטיב, זה מוחק את הפרט.
אבל עכשיו נראה לי שטיפה...
נכון, עניתי על זה. יש, כשאני רואה קבוצת אנשים, אני יכול להגיד שיש פה כך וכך אלפי אנשים, ולתת מספר. המספר הוא קולקטיבי. כך שאם מישהו יוצא מן הקבוצה, ומישהו אחר נכנס, נשאר אותו מספר. לעומת זה אני יכול להגיד, לא, פה נמצאים יוסי ואלברט ומיטל ויולנדה ואלכסנדר וכו', נכון? ואז אני אומר לכל אחד את השם שלו, ואז כל אחד הוא פרט. זה אגב, השמות שהבאתי הם רק לדוגמה. כן, עכשיו, בתורה, בפרשת במדבר, כשסופרים את בני ישראל, כתוב שצריך לספור את בני ישראל... במספר כל זכר, כתוב במספר שמות, כל זכר וגולגולותם. מה זה מספר שמות? או מספר או שמות, תחליט. הערך הכללי והערך הפרטי כאחד. כן, ברור. טוב, כן. מורים בתורה שלא כהלכה, זאת עבירה חמורה. זה להגיד שטויות בשם התורה. כן, ודאי במזיד. ודאי. אפשר להגיד שטויות במזיד בשם התורה. כן?
אולי גם מתלבטת בחוסר ידיעה. אם זה חוסר...
אז זה פחות חמור. אז זה פחות חמור.
לא, אם התוצאה ממילא...
לא, וכי אתה משווה, אתה משווה שוגג למזיד. איפה הצדק? השוגג זה לא מזיד. אז זה לא אותו אדם? אבל זה לא מביא דבר לעולם. זה לא מביא חרב. לא, זה ודאי לא פועל אותו הדבר. ודאי לא.
לא דנים אותו...
ודאי שלא. מה, וכי אתה תשווה דין שוגג לדין מזיד? שוגג זה שוגג, ומזיד זה מזיד. כן. לא, זה אותו הדבר, אין הבדל בין חייו לאחרי חייו. הרי ההבחנה בין עולם הזה לעולם הבא, איננה הבחנה בין העולם הזה לעולם האחר. אלא זה אותו עולם שהולך ובא, זה אותו הדבר. טוב, בואו נמשיך. חיה רעה, בא לעולם. מה זה חיה רעה בא לעולם? זה כבר לא רק שבני אדם נלחם מבני אדם, אלא הסדר הנורמלי שהחיות אינם פוגעים באדם, הסדר הזה נעלם. כן? זה טירוף. כן? פתאום הריות ונמרים מסתובבים חופשי בעיר, וטורפים אנשים. זה הזה. חיה רעה בא לעולם על שבועת שווא ועל חילול השם. מה קרה פה? שבועת שווא וחילול השם, זה נחשב פה לסופר חמור. מה קרה? פשוט מאוד. אתם יודעים מה זה שבועת שווא?
מה זה?
שבועת שווא. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אומר התלמוד, שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא. למה? סך הכל זה רק דיבור. אבל מה המשמעות של שבועה? כל שבועה היא בשם השם. גם כשלא נאמר שם השם. ובעצם הנשבע אומר בתמצית, מה שאני אומר הוא נכון, הוא אמת, כשם שהקדוש ברוך הוא אמת. אז זה תמיד שקר. כי אין אמת כאמת האלוהית. לכן ברגע שאני משווה את המציאות כולה אל האלוהות, אני בזה זעזעתי את העולם כולו. ולכן על שבועת שווא, סדרי העולם מתהפכים. כמו כן גם על חילול השם. כי כל מגמת התורה כולה היא קידוש השם, כשהולכים בכיוון ההפוך, אז כל העולם כולו חסר משמעות, ואז חיה רעה בה. כן. לא צריך להגיד, להשאיר שום ספק, יש תמיד ספק. יש דבר מעניין, כשמישהו אומר שם שמיים לשווא, אז מקובל לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, נכון? אומרים את זה גם כשאומרים שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. למה? מסביר הרב צבי יהודה קוק בספר לנתיבות, אור לנתיבתי. אור לנתיבתי אומר שבעצם תמיד האמירה שמה ישראל היא סוג של אמירה לשווא. בגלל שמה שאני אומר בשמה ישראל הוא דבר שאינני רואה אותו במציאות. מה אני אומר? שהשם אחד, אני לא רואה את זה במציאות. במציאות אני רואה את ההפך. אני רואה פילוג במציאות. ולכן כל אמירה כזאת יש בה קצת אמירה לשווא. ולכן צריך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן?
מה?
כאילו אמרתי לשווא. אמרתי דבר לא אמיתי.
אבל למה ברוך שם כבוד?
למה אומרים ברוך שם כבוד נוחתו למה כשמזכירים שם שמיים לבטלה? זה כדי להפוך את זה ללא לבטלה. כאילו אמרתי את זה לשם השבח. כן. כן, כן. זה התחיל משם. השאלה למה אנחנו עושים את זה? את צודקת, השאלה היא למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה מסיבות משלנו, לא מהסיבות של יעקב. טוב.
למה יש פה בכל רעב וכל הזמן משקר? כיפור צורכים את
איפה צועקים? יום כיפור, זה משהו אחר. עיין בספר פחד יצחק לרבי יצחק הוטנר בקרך על יום הכיפורים. יש לו דרשה של איזה 15 עמודים רק על השאלה שלך. בסדר? עיין שם. מה, אני צריך לעשות כל העבודה? טוב. יפה. טוב. בואו נמשיך. כן. וואי. איך אתה יודע ששבועת שווא? אנשים בכלל מבינים מה שהם עושים?
בבית משפט
משפטי. בבית משפט לא משביעים.
לא משביעים?
מה פתאום? כמה פעמים משביעים?
אתה יכול להסביר מה זה חילול השם?
מה זה חילול השם? דיברנו על זה באחת המשניות הקודמות. רגע, אני מנסה לענות, אבל יש כזה רעש פה, זה לא יאומן. טוב, חילול השם...
אני גם אגיד יותר מזה, אם אנחנו אומרים שהמציאות של האלוהות היא תופסת את הכל, ושום דבר, בקשר למה שאמרת על תורת הקבלה, שלכל יש מקום, אז זה יכול להיות חלל, חילול.
אז כבר קיבלת את התשובה, אני רואה.
לא, למה?
כי אני עוד לא עניתי מה זה חילול השם, ואתה שאלת על התשובה שלא נתתי. שמת לב לזה? שמת לב או לא? טוב. טוב, תשובה. חילול השם זה לעשות חלל.
אפשר לעשות חלל.
אפשר לעשות חלל. אתה פשוט מסלק.
אבל גם הסילוק הוא חלק מהתוכנית.
בסדר.
זה לא באמת חלל.
זה... אתה יכול להגיד גם שהמוות זה אשליה. יש בזה משהו, אבל למעשה מי ש...
שהחטא הוא לא באמת רע.
בסדר, אז אם אתה נמצא במישור ההכרה שבו אין הבדל בין טוב לרע, כל מסכת אבות אפשר לגנוז.
אני מדבר על בחינה רעיונית או פילוסופית.
לכן אני אומר, מסכת אבות היא לא רעיונית או פילוסופית, מסכת אבות היא מוסרית.
ובפילוסופיה אפשר לומר את זה?
כן, כן, אפילו בפילוסופיה יהודית. אבל זה בדיוק העניין, שכל ההכרות האלה הן הכרות נסתרות, ולכן כשאנחנו אומרים את הדברים האלה הנסתרים, אנחנו סוגרים את העיניים. שמת לב שכשיהודים עושים שמה ישראל, הם סוגרים את העיניים? כי הם אומרים דבר שהמציאות סותרת אותו. אבל כשאנחנו פותחים את העיניים, זה מסכת אבות. כן.
שוב פעם בעניין המוות והטוב, על מי אומרים טוב יום מותו מיום לידתו?
טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. נכון? על מי אמרו את זה? על אדם טוב. אדם טוב, אנחנו אומרים טוב שביום שהוא מת יותר טוב מאשר ביום שהוא נולד. מדוע? כי כשאדם נולד אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה איתו. ספק, יעשה שטויות, לא יעשה שטויות. כשהוא מת אומרים, או, הוא היה אדם טוב, אז טוב יום המוות מיום היוולדו. בסדר? טוב, בואו נמשיך. אומרת המשנה, פה המשנה אומרת משהו בומבסטי. גלות. גלות זה כבר כאשר יש פגיעה בשורש החיים של האדם ממש. וזה בא על מה? גלות בא לעולם על עבודת כוכבים או עבודת גילולים, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל השמטת הארץ. מאיפה הוא לקח את זה בעל המשנה? זה כתוב מפורש בתורה. כן? כלומר, אם תחפשו בתורה למה באה גלות, אז באמת על החטאים האלה כתוב מפורש בתורה שבאה גלות. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, שמיטה.
ולפה
שנאת חינם? שנאת חינם לא כתוב.
נעלת, אבל לאן היא נעלמה?
לאן היא נעלמה? כנראה שהמשנה לא יודעת. כלומר, זה מעניין מאוד שפה מדובר על הדבר הגלוי, לא על הדבר הנסתר. מה שכתוב שבית שני חרב בגלל שנאת חינם, זה כתוב במסכת יומא. במסכת יומא בדיון מעמיק, ששם התלמוד שואל, הראשונים, כלומר אלה שחרב להם בבית הראשון, אנחנו יודעים מה הם עשו, ולכן אנחנו גם מבינים למה הייתה גלות. אבל בית שני שהם היו צדיקים, אז למה גלו? משמע שזה לא מובן מאליו. ואז עונים, לא, הייתה שנאת חינם. ואומרים, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. שהרי ירמיהו אמר, אחרי 70 שנה אתם חוזרים. ואילו אחרונים שלא נתגלה עוונם, כיוון שהוא היה נסתר במעמקי הלב, לא נתגלה קיצם. לכן זה, המשנה דרכה להביא דברים הגלויים ולא דברים הנסתרים. הגמרא אומרת שזה לא נתגלה עוונם. מה את רוצה?
לא, אבל אני מדברת, אני אומר שזה לא רק שנאת חינם. תוך השנאת חינם היה גם שקפיד את בדים.
לא, לא. זה על מה חרבה ירושלים. זה משהו אחר. לא חרבה ירושלים. ירושלים זה תוכן יותר עמוק. כן? לא חרבה ירושלים אלא על כך וכך. כן? יש כל מיני דברים. אחד הדברים שאמרו, לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. הבנתם מה שזה אומר? כשהיו באים לבית הדין, בית הדין היה דן לפי התורה, ולכן חרבה ירושלים. זה בלתי מובן הדברים האלה. או בתלמוד הירושלמי, לא חרבה ירושלים, אלא על ששיחקו בה בכדור. אז כתוב בתלמוד הירושלמי, שיחקו בכדור, חרבה ירושלים. אתם מבינים את הדברים האלה? אני לא מבין. נכון? כלומר, זה דורש העמקה יתרה, הדברים האלה.
כנראה בגלל ההתנהגות של ביתר ירושלים.
לא אמרו, למה חרבה ביתר? למה חרבה ירושלים? כן. שלא שמרו על מצוות שמיטה. כן, זה הכוונה. מה הכוונה? שלא שמרו על השמיטה, על כללי השמיטה, זה כתוב במפורש בתורה הדבר הזה. כן? בפרשת בחוקותיי. מה? זה לא כתוב כאן. אולי זה קשור, זה סוג של שמיטה של יחיד, כי הרי זה לא בשנה השביעית. זה לא בשנת השמיטה שמשחררים את העבד. כן. טוב, אז בקיצור פה יש לנו בוכתה של עבודה להבין על מה מדובר. נתחיל דווקא עם הרביעי. בסדר? שמיטת הארץ. מה בעצם הסיבה של הגלות? הגלות באה כאיזון לאחיזה יתרה בארץ. כתוב בפרשת ויתחנן בספר דברים, בקטע שקוראים בתורה ביום תשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשה ידיכם, הידותי בכם את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, ישמד תשמדון. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר ינגחה השם אלוהיך שמה. ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן אשר לא יוכלון ולא יריחון ולא ימישון. וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. עד כאן הציטוט. כן? ננסה להבין מה הכתוב אומר כאן. הכתוב אומר דברים בלתי מובנים לחלוטין. דבר ראשון, אומר הכתוב, אם אתם תעבדו עבודה זרה, אז אני אזרוק אתכם לחוץ לארץ כדי שתעבדו שם עבודה זרה.
אבל אמרנו שהשם לא מתערב, הוא כן מתערב.
לא, הוא לא מתערב.
זה עדיין
אז זה מידה כנגד מידה. כלומר, זה התפקוד של העולם. זה התפקוד של העולם. שכשעושים ככה וככה, יש תוצאה כזאת.
השם יעשה את זה.
אותו הדבר. זה בדיוק, זו השאלה השנייה שאני רוצה לשאול. מה זה ונושנתם?
הייתם משנים.
כן? כי תוליד בנים ובני בנים, לא נהייתם ישנים.
ישנים.
כן, כן. יש הבדל בין ישנים, שזה מה שקורה לפעמים בשיעור, לבין ישנים. כן. ונושנתם, הכוונה שאתם תהיו ישנים. מה פירוש להיות ישן בארץ? ישן בארץ פירושו, שכאשר שואלים אותי, מדוע אתה פה, אתה עונה בגלל שנולדתי פה. זה נקרא להיות ישן. חס ושלום. חס ושלום.
הנוכחות שלנו פה היא
בגלל שאנחנו פה. לא. מה פתאום?
זה קשור במה שכתוב במקום אחר, באכלתם ישן נושן. מה זה הנושן הזה?
רגע, רגע, רגע. אני רוצה לענות על השאלה של הגברת. היום, ברוך השם, עם ישראל תמיד זוכר מאיכן הוא בא. כן? תמיד. עם ישראל אפילו שואל את עצמו אם זה בסדר שהוא פה. מכירים את זה? כן? תמיד יש איזשהו פקיד ממשלתי או שר או חבר כנסת או רמטכ"ל שאומר יש לנו זכות לחיות כאן. למה אתה צריך להגיד את זה? כלומר, כשמישהו כל הזמן מדגיש את זה, שזה בסדר שהוא פה, זה סימן שמשהו מגרד אותו באיזשהו מקום ושואל את עצמו אם זה בסדר שהוא פה. זאת אומרת, דווקא אצל היהודים, זה, בימינו, זה מוצלח מאוד, הנקודה הזאת. לא מובן מאליו שזה בסדר שאנחנו פה. הרי היה שכל הזמן אנחנו אומרים את זה שזה בסדר שאנחנו פה. כן? זאת אומרת ש... אבל ונושנתם, זה המצב שבו האדם לקח את המציאות כמובנת מאליה. ברגע שהאדם לוקח את המציאות כמובנת מאליה, אז יש אחיזה של הטבע עליו. ואז הוא יורד ממעמדו המוסרי. וזה מה שהכתוב אומר. ונושנתם בארץ והשחתם. אוטומטית.
אבל אני מאוד מרגישה שהנקודה הזאת היא מאוד חיה.
שמה?
במציאות שלנו. מאוד
חיה. שאנשים מרגישים שזה מובן מאליו שהם פה?
זה כאן, שאין הסבר מוסרי להיותך כאן. לא רק שאין את זה הסבר מוסרי. אתה יכול להיות לא מוסרי ולהישאר כאן.
כן, אבל... יש, זה מטריד את הנפש באיזשהו מקום, נכון? עובדה שאת שואלת את השם. אם זה מטריד, זה סימן שזה לא מובן מאליו. מובן מה שאני אומר? ולכן, יש כל כך הרבה ישראלים צעירים ששואלים את עצמם, שלא נראה להם בוודאי שהם ימשיכו את חייהם בארץ. כן? מתכננים את הירידה, לא תמיד זה עובד, אבל מתכננים על כל פנים כאפשרות. זה אומר שזה דור מוסרי מאוד. זה דור שרוצה הצדקה לדבר שבעמים אחרים הוא מובן מאליו. אני שייך לאדמה שלי, מדוע שאני אצדיק את עצמי? כן? אז דווקא אני חושב שנגיד בקנה מידה חברתי, נראה לי שאני צודק. ברור? אז ונושנתם בה. מה? ונושנתם בה. עכשיו הבעיה היא כזאת. מה קורה, מה עושים כדי להינצל מן ההשחתה? יש הפתרון, הלא טוב, שנתנו לזה המרגלים. המרגלים אמרו, זה כזה מסובך, בוא לא ניכנס לפה. הכי פשוט, נכון? זה מסבך. כן, כמו שאמר פעם עמוס עוז, אני ביחס לארץ ישראל כמו משה רבנו על הר נבו. לא רע, כן? שהראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. כי לעבור זה כבר מחלל. כן? אני לא יודע אם זה צריך להשוות אותו למשה רבנו, אולי זאת העמדה של המרגלים, זה נראה לי יותר, אבל על כל פנים, אבל זאת עמדה שהיא מושרשת עמוק בתודעה הישראלית. יש אפשרות שנייה להיכנס לארץ ולעשות גלות יזומה מדי פעם. איך עושים את זה? פעם בשבע שנים התורה ציוותה עלינו לגלות מן הארץ. לאן? לבתים שלנו. כלומר, יש שנה שלמה שבה ניתקת האחיזה של האדם בארץ, ואז מכוח זה הוא יכול לשוב אל הארץ ולקדש אותה, בלי שהטבע יפיל אותו. ולכן התורה אומרת, אם אתם לא עושים את זה, אז יש גלות. זה הולך ביחד. לכן אומר הכתוב, כל ימי הושמה תשבות, כימים אשר לא שבת בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. כן, מה את רוצה?
אני חושבת על זה שהחברה שלנו היא חברה לא חקלאית.
נכון, ולכן בימינו הבעיה איננה אחיזה יתרה בארץ, הבעיה היום בימינו היא חוסר אחיזה בארץ. ולכן ההלכה גם עוקפת את איסור השמיטה.
למה?
כדי, משום יישוב ארץ ישראל. לא, ההפך. בגלל שמה שחסר לנו זה אחיזה. כל זמן שהחיסרון הוא באחיזה, אז ההלכה תעקוף את השמיטה. ברגע שהאחיזה יתרה, אז השמיטה חוזרת. מתי האחיזה חזקה? ברגע שרוב עם ישראל בארץ. זה עוד לא קרה. כן, בבקשה. לא שומע.
אולי גם האי ידיעה גרמה לנו לבלוט, כי כתוב באיזשהו מקום, לכן גלה עמי מבלי דעה.
מבלי דעה, שכל, מי שאין בו דעה, מי שאין בו דעה לסוף גולה. שנאמר, לכן גלה עמי מבלי דעת והגיע לנהר דעה. כן, נכון. אבל זה בדיוק העניין. חסרון הדעת מביא את שלושת העבירות שהן מתוארות כאן במשנה, אבל בזה אני עוד לא עסקתי. בינתיים אני עסקתי רק בשמיטה. בסדר? עכשיו, מה עם שלושת העבירות האחרות? וזה, כיוון שהגיע זמננו, ואנחנו כבר קוראים למבזק, אנחנו מוכרחים להפסיק. אבל בעזרת השם נשוב ללמוד את דברי המשנה הזאת בפעם הבאה שנלמד, שזה יהיה לא שבוע הבא כי זה פורים בירושלים, ולא שבוע אחרי זה כי אני אהיה בגלות המר, אבל זה יהיה בעזרת השם בעוד שלושה שבועות כשנחזור ללמוד ביחד. שלום.